שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. למדנו בדף הקודם שבשביל שאני אטען שיש לי חזקת ג' שנים, אני צריך להביא עדים שראו שישבתי פה 3 שנים. וחידשה המשנה שאני לא חייב להביא זוג עדים אחד שראו אותי פה 3 שנים רצופות, אלא אפשר לפצל, אני יכול להביא עדים שראו אותי שנה אחת, עדים אחרים על שנה שנייה, עדים אחרים על שנה שלישית. ורבי עקיבא חולק ואומר שאי אפשר לפצל. בכל אופן, לפי רבנן שכן אפשר לפצל, מחדש את המשנה עוד יותר. לא רק שאפשר לפצל בין השנים, אלא אני ממש מסתכל על כל שנה בנפרד, עד כדי כך שאפילו אם יהיו לי 3 אחים, וכל אח יעיד על שנה אחרת שאני ישבתי פה בשדה, ואם כל אח יעיד איזשהו אדם אחר זר. אז יוצא שאם הייתי מסתכל בסך הכל, יוצא שיש פה 3 אחים שמעידים שישבתי פה 3 שנים, ואז העדות פסולה. אבל כיוון שאני מסתכל על כל שנה בנפרד, אז בכל שנה יש לי 2 אנשים זרים, וזה שבשנה אחר כך בא אח של זה שבא בשנה הקודמת, זה לא מעניין אותי. אז זה החידוש במשנה. עכשיו רבינה רוצה לדמות את המשנה שלנו לדין נוסף. הדין שרבינה מדבר עליו, נניח שאני לוויתי לך כסף, ועל השטר היו חתומים 2 עדים, ואני רוצה לתת לו גושפנקה של בייטין, כלומר לקיים אותו, בשביל שאתה לא תוכל אחרי זה לטעון שהשטר מזויף, אז יש לי 2 אפשרויות, או שאני מביא את העדים עצמם לבייטין, והם מעידים שזה החתימה שלהם, או שאני מביא עדים שמכירים את החתימה שלהם, והם מעידים שזה באמת החתימה שלהם. עכשיו מה שקרה, זה שהיו לי 2 עדים, ואחד מהם נפטר. אז את העד החי אני מביא לבייטין והוא מעיד על עצמו שזה החתימה שלו. על העד המת אני צריך להביא 2 אחרים. במקרה אחד מהשני עדים שהבאתי בשביל לקיים את החתימה של העד המת היה אח של העד החי. אז יוצא שהבאתי בסך הכל עד חי, אח שלו ועוד אדם זר. אז אם נסתכל בסך הכל יש פה 2 אחים. אבל אם נפצל את זה ונסתכל על קיום של כל חתימה בנפרד, אז חתימה אחת אדם חי יעיד על עצמו, ועל החתימה השנייה יש פה 2 עדים זרים שמקיימים אותה. וזה שבמקרה בסך הכל יש פה 2 אחים, אולי לא מעניינת אותי. אז זה מה שאומר רבינה. מהמשנה שלנו אני יכול ללמוד שכמו שאני מפצל בין השנים, ולא אכפת לי שבסך הכל יש פה 2 אחים, כך גם פה אני יכול לפצל בין 2 עדויות על 2 החתימות, ולא אכפת לי שבסך הכל יש 2 אחים. אבל דוחה אותו רבשי ואומר שאי אפשר להשוות. כי אצלנו במשנה כשתסתכל על הסיכום הכללי, אמנם יש פה 3 אחים, אבל 3 האחים עשו השפעה של חצי. כי בכל שנה היה גם עוד אדם שהוא עשה את החצי העדות השנייה. לעומת זאת במקרה שרבינה מביא, סך הכל האחים השפיעו על 3 תרווה. למה? כי סך הכל אנחנו צריכים לקיים 2 חתימות. חתימה אחת העיד אח אחד על עצמו. לחתימה השנייה יש אח ועוד אדם זר. אז האחים בסך הכל העידו על חתימה ועוד חצי חתימה, כלומר 3 תרווה. אז אתה לא יכול ללמוד במשנה שלנו שהאחים עשו רק חצי עבודה, למקרה הזה שהאחים עשו 3 תרווה. למה? מה אכפת לי? מה זה עניין כמותי? מסביר הרשב"ם, מהפסוק על פי 2 עדים יקום דבר, בין השאר אני לומד גם שכל עד צריך שתהיה לו השפעה על חצי מהעדות. לא יכול להיות שעד אחד ישפיע 3 תרווה ועד שני ישפיע רק רבע. ועל אחים, מעבר לזה שהם פסולים להעיד ביחד, אני גם מסתכל עליהם כאל עד אחד. ואז יוצא שהם העידו על 3 תרווה, והעד השני העיד רק על רבע. וזה לא עובד. עכשיו עדיין קצת קשה לי עם הדחייה של רבשי, אני אכתוב על זה משהו בהערות בתחתית השיעור באתר, אני אשמח להערות חזרה. והגענו למשנה בעמוד א'. המשנה מדברת על חזקת תשמישים. חזקת תשמישים זה מאוד דומה לחזקת ג' שנים, רק במקום שאני טוען שמכרת לי נכס, אני אומר מכרת לי זכות להשתמש בנכס שלך. עכשיו יש מחלוקות בין הראשונים, האם זה דווקא אחרי 3 שנים, או פחות מזה, והאם אני חייב לטעון שממש נתת לי במפורש רשות, או מכרת לי, או שלא, כרגע נלך לפי רשב"ם כאן, שכאן צריך 3 שנים וצריך טענה. אז מחלק את המשנה, כמו שאמרנו בחזקת ג' שנים, בין דברים שמצופה שאתה תמחה, ואם לא מחית, סימן שבאמת מכרת לי את הזכות להשתמש, לבין דברים שלא מצופה שתמחה. ואז העובדה שאני כבר משתמש 3 שנים לא אומרת כלום. אז אומרת המשנה, אם זה תשמיש לא קבוע, לאו דווקא מצד הזמן, אלא מצד אופי הפעולה, כמו שנראה עוד רגע, אז לא מצופה שתמחה, וזה לא יוצר לי חזקת תשמישין. אם זה תשמיש קבוע, מצופה שתמחה, וזה כן יוצר חזקת תשמישין. אז מה זה תשמיש לא קבוע? הכנסתי בהמה, תנור, קיריים, תרנגולות, זבל לחצר שלך, לא אמרת כלום, זה לא יוצר חזקת תשמישין. אבל אם בניתי להם מחיצה, או שחפרתי איזשהו חפיר, משהו שמקבע את העובדה הזאת בחצר, אז אם אתה רואה את זה ואתה לא אומר כלום, סימן שמכרת לי את הזכות להשתמש. יש פה עוד דוגמה אחת שהיא קצת יוצאת דופן, אם הכנסתי לך תרנגולים לבית ולא לחצר, זה גם יוצר חזקת תשמישין כמצופה שתמחה. אז עד כאן המשנה, אבל הגמרא מנסה להבין קצת יותר את ההבדל בין המקרים שבהם יוצרים חזקת תשמישין למקרים שלא. שואלת הגמרא, מה ישנה רישא, מה ישנה סיפא? הרי לכאורה מצופה שאדם יקפיד גם אם זה דבר לא קבוע. למה אתה שם את התנור שלך בחצר שלי? אז הגמרא תביא שתי תשובות, תשובה אחת של אולה, תשובה אחת של רב נחמן בשם רבא בר אבוה. אולה מביא כלל איך לדעת מתי יש חזקת השמישין ומתי לא, והוא מגדיר את זה על פי סוג אחר של חזקה שדיברנו עליה בדפים האחרונים, חזקה שיוצרת קניין. כלומר, כבר הסברנו שיש חזקה שהיא מוכיחה על בעלות, והיא לא עצמה מה שיצרה את הקניין, ויש חזקה כמעשה קניין, שזה נעל גדר ופרץ, כלומר איזשהו תיקון שעשיתי לגוף הקרקע, וזה עצמו מעשה הקניין, ואני יכול לקנות ככה אם מכרת לי, או אני יכול לקנות ככה בנכסי הגר, כלומר מהפקר. אז מסביר אולה, דבר שמועיל כמעשה קניין, כשכמו שאמרנו זה צריך להיות תיקון בגוף הקרקע, אז אם אני אעשה אותו לחצר של החבר שלי, מצופה שהוא ימחה, ואם הוא לא מחה, זה גם יוצר לי חזקת השמישין. דבר שלא יוצר מעשה קניין, כלומר הוא לא עשה תיקון בגוף הקרקע, ממילא גם לא מצופה שהשכן שלי ימחה, וזה שהוא לא מחה לא אומר שהוא מחר לי. אז זה הסבר של אולה, שבזה הוא מסביר לנו מתי מצופה שהאדם ימחה ומתי לא, וממילא מתי לשני יש חזקת השמישין ומתי לא. ודוחה את זה רב ששת. רב ששת אומר, הכלל שלך לא מדויק, כי יש מעשים שהם כן ייצרו מעשה קניין, ובכל זאת הם לא יהיו חזקה, ובכל זאת הם לא יהיו חזקת ג' שנים, ויש מקרים שהם לא עושים מעשה קניין, והם כן עושים חזקת ג' שנים. למשל, חרישה היא ודאי כן עושה מעשה קניין, כי זה תיקון בגוף הקרקע. מצד שני, אם אדם רואה שמישהו אחר חורש לו את השדה 3 שנים והוא לא אומר כלום, זה לא יוצר חזקת ג' שנים, כי אדרבה הוא שמח שהוא יחרוש לי ואני אחרי זה יזרע. ודוגמה הפוכה, אכילת פירות היא לא מעשה קניין, כי צריך לעשות תיקון בגוף הקרקע. לעומת זאת, אם אני אוכל פירות 3 שנים של מישהו אחר, זה כן יוצר לי חזקת ג' שנים. לכן, הכלל של רב הונא לא עומד בכל המקרים. הרשב"ם מאיר כאן שגם המקרה של התרנגולים בתוך הבית לא מסתדר עם הכלל של אולה, אבל הגמרא לא הקשתה על זה, כי רב ששת הביא קושייה יותר טובה. לכן, רב נחמן בשם רבא בר אבוה מביא תירוץ אחר. הוא אומר, אתה צודק. באמת מצופה שאדם ימחה אם מישהו אחר נכנס ומשתמש לו בחצר, גם אם זה שימוש לא קבוע, גם אם הוא סתם הכניס תנור. ופה מדובר בחצר השותפים. בחצר השותפים אנשים מקפידים פחות. כי אנחנו כולנו שכנים והחצר היא של כולנו, אז השימוש העיקרי של החצר הוא בשביל להיכנס ולפרוק מסעות. אבל אם מישהו שם שם תנור, אז כולם מבטרים לו. אבל אם מישהו יבנה מחיצה לתנור או יעשה איזשהו חפיר, אז כבר אנשים לא מבטרים, ואם הם לא אמרו כלום, סימן שמכרו לו את הזכות להשתמש ככה בחצר. אז זה התירוץ של רב נחמן ושם רבא בר אבוה, אבל הגמרא מקשה גם על זה, אנחנו בשורה השלישית בעמוד ב', הגמרא מדמה את זה לדיני נדרים. אם אני נדרתי לא ליהנות ממך, ואנחנו שכנים ויש לנו חצר משותפת, אומרת המשנה שאסור לי להיכנס לחצר המשותפת, כי כשאני אכנס אני אהנה גם מהחלק שלך באותה חצר. עכשיו לכאורה, אם אמרנו שבחצר משותפת אז השכנים מבטרים אחד לשני על השימוש, אז לפי רבנן, תכף נראה שרבי אליעזר חולק על זה, גם אם אני מודר ממך הנאה, אם זה משהו שאתה נותן לכולם ואתה מוותר על זה, אז אני גם יכול ליהנות מזה. למשל, אם אתה מוכר גרעינים, ואני בא לקנות 100 גרם גרעינים, וכל מי שקונה 100 גרם, אתה נותן לו קצת יותר, וגם לי נתת קצת יותר, אתה מוותר על זה. זה לא נחשב שאני נהנה ממך, וגם אם אני מודר הנאה, מותר לי לקחת את זה. כמו שאמרנו, רבי אליעזר יחלוק על זה עוד מעט. אז אם אתה אומר שבחצר אנשים מבטרים, אז גם אם אני מודר הנאה, לכאורה מותר לי להיכנס לחצר. אלא מה חייבים לומר? שבחצר אנשים לא מבטרים. אז זה קשה להסבר של רב נחמן במשנה, שהוא אמר שבחצר אנשים מבטרים, לכן זה לא יוצר חזקת השמישין. אז על זה הגמרא תביא 3 תשובות. רב נחמן אומר שבאמת הם כן מקפידים בחצר, כמו שאמרת מנדרים, והמשנה שלנו היא לא לגבי חצר השותפים, אלא לגבי הרחבה שמאחורי הבית של השותפים, שבזה באמת אינו מבטרים, אלא אם כן תבנה איזשהו מבנה קבע שמה, שאז מצופה שהוא ימחה, ואם הוא לא מחה זה יוצר חזקת ג' שנים. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני של רב פאפה, כן מדובר בחצר השותפים, אבל יש מקפידים ויש שלא מקפידים, לכן בדיני נדרים שזה איסור, אז אנחנו מחמירים ואסור לי ליהנות מהחצר. בדיני ממון, אתה רוצה להוכיח שאני מכרתי לך זכות להשתמש כי מצופה שאני מחה ולא מחיתי, תוכיח שאני מאלו שמקפידים. אני הרי טוען שאני פשוט לא מחיתי כי לא הקפדתי. זה סוג של המוציא מחברו עליו הראיה. תירוץ שלישי, אומר אבינה, באמת אנשים לא מקפידים בחצר, רק שהמשנה היא שהבאת מנדרים היא כמו רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר שאפילו בדבר שמבטרים עליו, כמו מישהו שקונה מהחנווני כמו שאמרנו, וכמו בחצר השותפים, עדיין אם אני מודר הנאה ממך, אסור לי ליהנות ממך גם בדברים שאתה מוותר עליהם. עכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד ב', לבינתיים סיימנו את הדיון הישיר במשנה, עכשיו יש מימרה של רבי יוחנן בן שום רבי בנה שקשורה למה שדיברנו עכשיו על שותפים. השותפים בחצר יכולים לעכב אחד על השני מלהשתמש בחצר לכל מיני דברים, כי כמו שאמרנו, ההנחה היא שהם ותרים, אבל אם הם יאמרו שהם לא מוותרים, אז הם לא מוותרים. אבל לכביסה הם לא יכולים להגיד לא. כי אם אישה לא תחבס בחצר, היא תצטרך לחבס בנהר, וזה לא צנוע. וזה מביא אותנו לאוסף של מימרות על צניעות, גם של נשים, גם של גברים, ואיך תלמידי חכמים מתנהגים. אז דבר ראשון, על הפסוק ועוצם עיניו מראות ברע, אומר רבי חייא בר אבא, שבאמת אסור להסתכל כשנשים עומדות על הכביסה בנהר. והגמרא שואלת, הרי משמע בפסוק שזה שבח למי שעושה את זה. כלומר, מי שלא עוצם עיניו, הוא לא רשע, הוא פשוט אין לו את השבח הזה. אז מה מדובר כאן? אם יש לו דרך אחרת ללכת והוא דווקא הולך מהנהר, אז מי שלא עושה את זה הוא רשע גמור. ואם אין לו דרך אחרת, אז מי שלא עושה את זה הוא אנוס. אז למה לא מגיע לו שבח? אומרת הגמרא, אתה צודק, הוא אנוס, אבל יכול מאוד להשתדל לא להסתכל. אז מי שמצליח לא להסתכל, עליו נאמר שבח הזה. ועכשיו מימרות על איך איש, תלמיד חכם, צריך להתלבש ולהתנהג. אז אומר רבי יוחנן, החלוק של תלמיד חכם צריך לחסות לו את כל הגוף, כלומר שיגיע עד כפות הרגליים. הרמב"ם מסביר שהכוונה היא שלא יהיה שקוף. הטלית, שזה הבגד שמעל החלוק, הוא צריך לחסות שיראו מהחלוק רק טפח, והרשב"ם אומר שאם זה מכסה הכל, זה עוד יותר טוב. השולחן של תלמיד חכם צריך שיהיה ששני שליש זה מפה ושם אוכלים, וכל האוכל והסירים זה בשליש האחר ששם אין מפה, וככה זה לא ילכלך את המפה ולא יבזה את האוכל ואת האוכלים. והטבעת של השולחן היא מבחוץ. בזמנם הם לא היו אוכלים על שולחן אחד מרכזי כמו היום, אלא היו מניחים שולחן בפני כל אחד, ובקצה של השולחן הייתה טבעת, כנראה די גדולה, שכשסיימו לאכול היו תולים את השולחן על איזשהו וב על הקיר. אז אותה טבעת צריכה להיות מבחוץ, כלומר לא צמודה לזה שאוכל בשביל שלא תפריע לו לאכול. מקשה על זה הגמרא, שבע שורות מלמטה, הרי יש ברייתא שאומרת שהטבעת צריכה להיות מבפנים, אז הגמרא מביאה אוסף של תירוצים שזה תלוי במציאות. לא קשיא, אם יש שם תינוק ואנחנו מפחדים שהוא בטעות יהפוך את השולחן בגלל שהוא ישחק עם הטבעת, אז הטבעת תהיה מבפנים. אבל אם לא, עדיף שתהיה בחוץ. ככה לפי היד רמה, ברשב"ם זה בדיוק הפוך. או שהבעיה זה שהשמש ייתקל בטבעת, אז אם יש שם שמש וזה לילה, אנחנו מפחדים שהוא ייתקל בזה, לכן זה יהיה בפנים. אם לא, אז עדיף שזה יהיה בחוץ, שיהיה יותר נוח לזה שאוכל. ובשורה האחרונה, השולחן של עם הארץ, הוא לא שם את המפה בשליש הקרוב אליו ואת האוכל בצד, אלא הוא שם את כל האוכל באמצע, ומושבים מסביב לזה, שזה דומה למדורה ומסביב גדרות. ומשמע כאן בגמרא, שזה מבזה את האוכלים, יש מסבירים בגלל שזה מלכלך את המפה. ולסיום, שורה ראשונה בנולחת עמוד א', המיטה של תלמיד חכם. אין מתחתיה כלום חוץ מהנעליים שלו. יש אומרים אלו שהוא משתמש, יש אומרים אלו שהוא שומר לעונה הבאה. לעומת זאת, המיטה של עם הארץ, יש לו אוצר שלם מתחת למיטה של אוכל וכלים, שיש בזה שתי בעיות. דבר ראשון, על האוכל יהיה רוח רעה. דבר שני, רשי בסוכה מסביר שזה מרגיל את בני הבית להיכנס, לקחת דברים ממתחת למיטה, וזה יכול להיות לא צנוע. והגענו לנקודותיים, שורה רביעית, נולחת עמוד א', כל טוב.